מחר, ובוקר טוב. הנה, אנחנו ממשיכים ללא חת בפרשת ויגש בפרק ממה של ספר בראשית, והגענו לפסוק א'. ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו. כלומר, הוא לא יכול לסבול את נוכחותם. ויקרא, הוציאו כל איש מעליי ולא עמד איש איתו, והתוודה יוסף אליך. מה זה לא עמד איש איתו? כלומר, כאן נוצר הגרעין הראשוני של עם ישראל, כלומר, האחים השלימו זה עם זה, והם עכשיו מוכנים לפעול ביחד, וזה דבר שנוגע לעם ישראל לבדו. כן? כלומר, עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, אז הרגע הזה צריך להיות בלי שיתוודה, בלי שיהיה איש איתו, והתוודה יוסף אליך. ויתן את קולו בבכי. עכשיו, למה הוא בוכה? אפשר להגיד כל מיני דברים, סתם התרגשות, אבל לפי הפירוש שהסברנו עד עכשיו, הכוונה הוא בוכה כי הוא לא ידע את המידע, שעד עכשיו הוא לא ידע את המידע שיהודה בדיוק עכשיו מסר לו, שיעקב לא בעניין ולא עוד, אלא שהם מוכנים למסור את הנפש בשביל האח. כלומר, אותם אחים שהיו מוכנים להרוג אח, עכשיו מוכנים למסור את הנפש עבור אח. ואז הוא מבין שהוא מוכרח לשוב אל המשפחה.
למה?
בגלל
שיש אחדות, אז הוא חייב לבנות.
בוודאי. כי הרי כל הסיבה שלו לניתוק היה בזה שהם מכרו אותו. וישמעו מצרים, וישמע בית פרעה. מה המשמעות של הדבר הזה? זה כמו במתן תורה. במתן תורה, התורה ניתנה לישראל. אבל מה עם הגויים? הם שמעו. הם שמעו מהצד. כיוון שהם שמעו מהצד, יש השפעה גם עליהם. כן, כמו שאמרו חז"ל שכל דיבור שיצא בסיני נחלק ל-70 לשון. לכאורה, למה צריך 70 לשון? הרי זה בשביל עם ישראל, זה לא בשביל הגויים. אז שואל באמת מהר"ם אלשיך, איך יכול להיות שהיה ב-70 לשון וגויים לא קיבלו? אז הוא אומר כי הדיבור שיצא ב-70 לשון הגיע אל השרים של האומות. השרים של מעלה, מלאכי מעלה ממונים על האומות, ואז מה קיבלו הגויים? הם קיבלו הד, הם שמעו מזה משהו. אז גם פה, כשנוצרת האומה הישראלית, הגרעין המקורי שממנו יצמח עם ישראל, יש השלכה כלפי האחרים, אבל מבחוץ, הם שומעים. וישמעו מצרים, וישמע בית פרעה. ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף. טוב, זה באמת הפתעה. אבל, אגב, זה אומר בעל מי השילוח, שלפעמים נראה לאדם שמצבו אבוד. בדיוק כמו שהיה נראה לאחים באותה השעה, שאין להם ברירה, הם יישארו עבדים במצרים. ובדיוק באותה השעה, אם הם היו יודעים שהם מדברים עם יוסף, כל זה לא היה קורה. כל ההרגשה הזאת לא הייתה קיימת. אז הוא אומר, יש הרבה פעמים שאדם צריך לחשוב שאם הוא במצב שלכאורה אין מוצא, אולי זה בבחינת אני יוסף. שמה שיוסף עוד שנייה מתגלה ואז הכל נראה אחרת. ואז הוא שואל כאן שאלה מוזרה מאוד. העוד אבי חי. לכאורה, השאלה הזאת מיותרת. הוא כבר שאל אותם, והם אמרו לו, שלום לך, שלום לעבדך אבינו, עודנו חי. ומאז שהוא שאל אותם את זה, הם לא חזרו לכנען. אז השאלה, העוד אבי חי, לא משמעותית מבחינת האינפורמציה. אלא שעכשיו, העובדה שאביו חי, היא משמעותית עבורו. אבל אפשר להוסיף עוד נקודה. כתוב בגמרא שכשרבי יוחנן היה מגיע לפסוק הזה, היה בעצמו בוכה. למה? כי אומה יוסף שהוא בשר ודם. כתוב, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. אז מה יהיה כשהקדוש ברוך הוא בעצמו יתבע מן האדם דין וחשבון? אז זה אומר, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. כן.
שמה כשהוא שאל עם העוד אבי חי, בדרך התכוון, איזה חיים היו לו בתקופה הזאת שהוא לא מתק מהאדם שלו. אבל קיבל תשובה שהאבא שלו חי.
כן, אבל השאלה מה הוא שואל אותם ולמה זה מביך אותם. התשובה היא משום ש הרי כל הזמן אתם באים בטענות שאני אכזרי. כי אם אני לא משחרר את בנימין, אביכם ימות. נו, וכשמחרתם אותי, לא חשבתם על זה? זאת אומרת, אותה טענה שבה אתה טוען כלפי הזולת, היא הטענה שחוזרת אליך. יותר מזה, הרי אדם הרבה פעמים אומר לעצמו, טוב, על זה אני אתן דין וחשבון, על זה אני אתן דין וחשבון, אבל יש דבר שאני כן בסדר. ודווקא על הדבר שהוא בסדר, דווקא שמה באים אליו בדין וחשבון, כי אמרו, אם אנחנו בסדר, שאנחנו חסים על אבינו. כן? אז זה אומר, לא, לא חסתם על אביכם.
זאת אומרת שפה הוא עדיין...
זה תוכחה.
כן, אז הוא עדיין מתארץ כדי להשאיר את בנימין אצלו.
לא, הוא לא מתארץ.
הוא אומר להם, אם אתם משאירים את בנימין, הוא לא...
קודם כל, לא, הוא מתחיל בתוכחה. הוא מתחיל בתוכחה. בסדר? עכשיו, התוכחה למה? בגלל שפה אנחנו נראה בשיח של יוסף שלבים שונים של הבנת ערך התשובה. אבל זה מתחיל קודם כל בתוכחה. כלומר, כשאדם עדיין בחטא, אז צריך להגיד לו שהוא בחטא. אחרי זה אנחנו רואים שהוא חוזר בתשובה, אז זה כבר סיפור אחר.
גם אצל יוסף, המשפט הזה חזרה בתשובה מהרצון להתנתק.
זה נכון, זה העוד אביחי, נכון, 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 נכון. אז גם הוא בוחר, בסדר. אז גם הוא לא יכול לעמוד לפני.
אני יוסף אומר, אני כבר לא מנותק מכם.
כן, אבל את זה אמרנו כבר, זה הפעם השלישית. ויאמר יוסף אל אחיו, גשונה אליי, ויגשו. ויאמר, אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי מצרימה. עכשיו, אם אני הולך לפי מה שכתוב בפסוק הזה, יוסף אומר שהם חטאו. אתם מכרתם אותי מצרימה. בין שנסביר לפי רש"י, בין לפי הרשב"ם, בין שהם מכרו אותו בפועל, או שהם גרמו למכור אותו, זה לא משנה. אבל אחר כך הוא אומר בפסוק ה' ואתה אל תעצבו וליחר בעיניכם כי מכרתם אותי הנה כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. כלומר, בפסוק הקודם המעשה שהם עשו הוא מעשה גרוע מאוד. מעשה חמור שעליו חייבים מיתה. מכרתם אותי מצרימה. פסוק מיד אחרי זה אומר בעצם זה בסדר. תודה רבה שמכרתם. זה היה נדרש, כן, מה אתה אומר? לא, לא, יש מישהו מאחוריך שרוצה לשאול. לפי רש"י, לפי רש"י, הם מכרו אותו. נכון? יש רש"י ויש רשב"ם. אז בוא נלך, רש"י גם אומר שהוא מפרש לפי הפשט. אז בוא נראה, לפי רש"י, הם מכרו אותו, ולכן אומר, מכרתם אותי. לפי רשב"ם, הם רצו למכור אותו. נכון? והוא גם חושב שהם נתנו את ההוראה למכור. כי הרי איך הוציאו אותו מן הבור? איך ידעו שהוא נמצא שם? בסדר? אז סימן שמישהו מכר אותו, גם אם הוא לא נמצא בזמן המכירה. זאת אומרת, בכל מקרה יוסף מייחס את המכירה לאחים. בין שזה צודק כרשי, בין שזה לא צודק כרשבם. בסדר? הבעיה היא שכאן הוא משנה את הערכה של המעשה. בפסוק ד' הוא אומר שהמעשה הוא חמור. בפסוק ה' הוא אומר שהמעשה מצוין. אז זה מה שעושה התשובה, שהופכת זדונות לשגגות. אבל אחר כך הוא אומר, כי זה שנתיים הרב בקרב הארץ ועוד 5 שנים אשר אין חריש וקציר, וישלחני אלוהים לפניכם לשום לכם שירית בארץ ולחיות לכם לפתה גדולה, ואתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוהים. אז הפסוק הזה, פסוק ח', סותר את שני הפסוקים הקודמים. כי הוא אומר לא רק שזה לא נורא שמחרתם, כי זה המעשה שבסוף הקדוש ברוך הוא השתמש בו, בעצם מצוין עשיתם. כלומר, זה עוד יותר טוב שמחרתם אותי, ולכן זה זדונות נהפכים לזכויות. אז יש לנו פה בעצם 3 שלבים. שלב שבו האדם, אומרים לו, המעשה שלך הוא רע. זה לפני שעשה תשובה. השלב השני, שאומרים שמעשיך, הוא יצא מזה משהו טוב, אז יש גגה מבחינתך, אבל עדיין אתה מחובר לחטא. זה תשובה מהירה. ויש השלב השלישי, שבו האדם חוזר בתשובה מאהבה, ואז הוא יכול להבין שבעצם היה ראוי מלכתחילה לעשות את החטא. כן? רק ש... אם באותה שעה שהם מכרו אותו, הם היו יודעים את זה, אז הם לא היו מוכרים אותו.